זוכר. מ"ו, כן, פרק מ"ו. כן, כן, כן. התחלנו את הפרק כבר. כדי להתחיל אותו עוד פעם, אנחנו לא התקדמנו בו הרבה. זה בעמוד קע"ה. כן, הזמנים המקודשים בתורה. מה זה קשור לעניין שלנו? אנחנו עסוקים, בספר בכללו, ביציאת מצרים. יציאת מצרים הולידה מספר מועדים. עליהם, מה שנקרא, ימים טובים. כל הימים הטובים הם זכר ליציאת מצרים, כפי שמוזכר בתפילות, בקידוש, ובמידה רבה גם בתורה. כן, אנחנו אומרים, בכל המועדים, זכר ליציאת מצרים. מהו מספר המועדים? שבעה. לשבעה ימים כאלה, שהם יום ראשון של פסח, שביעי של פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, יום ראשון של סוכות, יום שמיני של חג. סך הכל, אלה הם שבעה ימים של ימים טובים, שבהם התורה אוסרת לעשות מלאכה, והם כולם זכר ליציאת מצרים. אבל בתוך השבעה האלה יש, שבעה ימים האלה, יש שניים שעומדים בצד, והם ראש השנה ויום הכיפורים מצד אחד. לעומתם, כל השאר, כל החמישה ימים האחרים, הם נכללים בביטוי שלושה רגלים. כן, יש לנו שלושה רגלים וימים נוראים. ואם כן, זה שתי קטגוריות שונות, אף על פי שכולן הן זכר ליציאת מצרים. למה זה שתי קטגוריות שונות? אנחנו רואים שהתורה מזכירה את שלושת הרגלים ביחד, ולא תמיד מזכירה איתם את ראש השנה ויום הכיפורים. אז יש פה מה לעמוד על ההבחנה הזאת. הזמנים הקדוש, המקודשים בתורה, מצאנו שלוש מהם, חיבר הכתוב אותם ביחד. הם חג המצות וחג השבועות וחג הסוכות, והם נקראים שלוש רגלים. כן, השלושה הרגלים האלה כוללים חמישה ימים טובים, כיוון שבפסח יש שני ימים טובים, בסוכות שני ימים טובים, שבועות, שתיים ועוד שתיים ועוד אחד, זה יוצא חמש. ועין הרע. ומאחר שהתורה חיברה אילו שלושה רגלים יחד חוץ מראש השנה ויום הכיפורים, מזה נדע כי אילו שלושה רגלים בפרט מתייחסים ביחד. כן, כאילו שבעצם אפשר לומר, פסח, שבועות וסוכות הם מהווים כמין מערך אחד שמתפרס על פני השנה, אבל זה דבר אחד. גם מצאנו אילו שלוש רגלים קבע התורה זמנם בתבואת הארץ, כן, תבואת הארץ, זאת אומרת, יש איזה קשר אל החקלאות בימים האלה. אני חושב שכבר קראנו את כל זה. כן, קראנו את כל זה, מה אתם... לא רוצה לחזור, חשבתי שקראנו רק קצת מן הפרק, אבל התקדמנו הרבה. כן, אנחנו בעמוד... קופה אינדבר, נכון? קופה אינדבר בעמודה השמאלית כבר. כן. כן, בעמודה השמאלית. ב... מה זה? באיזה שורה? מלמטה. וכן, מה אתה אומר? לא שומע.
וכן יש עוד
שלוש עשרה שורות, כן. וכן יש עוד שלמות יותר עליון. כן, אז כבר דיברנו על זה שיש שלמות התחלתית, אמצעית וסופית. יש שלמות שבאה מצד זה שהקדוש ברוך הוא משפיע המציאות, וזה מכוון כנגד האביב. ויש שלמות שבא מצד שהכל חוזר אל הבורא, זה כנגד השלמות של האסיף בימי הקיץ, ויש שלמות אמצעית שהיא עצם המציאות שהשם עושה אותנו לאומה אליו, וזה בא לידי ביטוי באמצע בזמן הקציר בחג השבועות. כן, אבל שמה תאמר, כל השלימויות האלה הן שלימויות טבעיות בלבד, על זה הוא אומר, לא, יש גבוה מעל גבוה. זאת אומרת, בתוך השלימות הטבעית מסתתרת שלימות עצמותית שעליה אנחנו מציינים שם שמיים. כן, אני אחזור מהתחלת הפרק אם אתה רוצה. כן, מה? כן, מה שאמרתי היה חזרה על כל מה שנאמר בפרק, שזה שיש שלימות של השפעת המציאות, שהשם נותן לנו מציאות, וזה כנגד האביב, ויש שלימות מצד שהכל חוזר אל הבורא, שזה האסיף, כלומר זה הראשון והשלישי, והשלימות שבה אמצע. השלימות האמצעית זה עצם המציאות, וזה בא לידי ביטוי בקציר, שאז מתגלה האוטונומיה של הנברא, בזה שהוא מנתק כביכול את השיבולת מן המקור, וזה הוא מבטא גם את העצמאות שלו, את השלמת בריאתו, וזה בא לידי ביטוי בחג השבועות. כפי שהסברנו, באריכות בשיעור שעבר, בסדר? וגם עכשיו. בסדר, אז המהר"ל הקשה על זה, אבל מה אתה אומר, כל הדברים האלה מצד הטבע, לא מצד הבורא? נכון, אבל בתוך הטבע יש הוראה על מה שהבורא עושה. וכן יש עוד שלימות יותר עליון. אני קורא כאן 13 שורות מלמטה. וכן יש עוד שלימות יותר עליון, והשלימות העליון שהוא השלימות האחרון הוא קבלת ישראל התורה. ובזה נשלם הכל, שהתורה היא שלימות הכל, כמו שהתבהר בסמוך. והשפה האחרונה עליונה הם גם כן ישראל תחת כנפי השכינה. שזה כנגד חג הסוכות. ולכך, בחג המצות, בו יצאו ישראל ממצרים, שאז היו ישראל כאילו נולדו, ונתהוו לעם, כאשר התבהר בכמה מקומות בספר הזה, ועוד התבהר. חג השבועות, בו ניתנה התורה לישראל, וחג הסוכות, הושיב אותם בענני כבוד, וזהו נראה שישראל נאספים אליו יתברך, ותחת כנפיו יחסו. אז אם כן, הוא אמר, מתי נהיינו לעם? בחג המצות. נכון? קיבלנו את התורה בחג השבועות. זה בניגוד חזיתי למיתוס שמתהלך בציבור הדתי שנהיינו לעם במתן תורה. זה פשוט לא נכון.
למה הוא כתב כאילו?
איפה הוא כותב כאילו?
כאילו נולדו.
שאז היו ישראל כאילו נולדו ונתהוו לעם. אני אגיד לך למה הוא אומר את המילה כאילו. בגלל שהיינו לעם כבר בימי יעקב. וכעם נעלמנו ונולדנו מחדש. לכן זה כאילו נתהוו. אבל בסיס כבר היה מקודם. בסדר? זה כמו שבלידה, אי אפשר להגיד שלא היה כלום לפני הלידה. היה עובר, היה הריון. בסדר? בסדר. אבל כאן, אם כן דברים ברורים, אנחנו נהיינו לעם ביציאת מצרים. זהו יסוד מדיני, לאומי, פוליטי. על גבי זה קיבלנו גם יסוד רוחני, בהפרש של 50 יום, הלא זה מתן תורה. כן, כן, בבקשה. אתה שואל מדוע לא נאמר שנהיינו לעם ברגע שפרעו שם לב לזה, הנה עם בני ישראל, וזה היה הרבה לפני. מה התשובה? אז זה המשך הקושיה. זה המשך הקושיה, אני רוצה תשובה. התשובה היא שהיינו עם עד הזמן שבו פרעו ביטל אותנו. אני הסברתי כבר שבימי יעקב כבר נהיינו לעם, ושהעם הזה נעלם בשעבוד מצרים. עכשיו, זה לא סתם עבדות. זאת עבדות פרטית על כל אחד ואחד. ברגע ש אדם הוא עבד, הוא פועל לפי קצב החיים של המשעבד, לא של עצמו. ממילא חיים לאומיים היו בלתי אפשריים. אז חזרנו להיוולד, נהיינו שוב לעם ביציאת מצרים. מתי מתנו עוד פעם? עם חורבן בית ראשון. כשהיה חורבן בית ראשון, עם ישראל מת. והתחיל התהליך של תחייה בימי בית שני, לא כל כך הצליח, חזרנו לתרדמת. וקמנו שוב לתחייה בשנת תשח. הבייר תשח, שוב התעוררנו. כן, בבקשה, אדוני.
העניין של עם תלוי באם אנחנו עבדים או...
כן, עם זאת ישות עצמאית. זה במובן האמיתי, כן? אם לא, אז אתה באמת קיים, אבל זה לא קיום, איך אומרים, זה לא חיים זה. כן, טוב. כן, בבקשה.
משה רבנו אומר, היום הזה נהיית לעם.
משה רבנו אומר, היום הזה נהיית לעם. כתוב גם בתורה, ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. מכאן שחייבים לעבוד עבודה זרה. מדוע זה לא נכון? הרי אני ציטטתי לך עכשיו פסוק מהתורה. נו, למה זה לא צודק מה שאמרתי? שצריך לעבוד עבודה זרה? תגיד. כי הדברים הוצאו מהקשרם, נכון? הרי לפני כן כתוב, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם ושרתם בעבדתם אלוהים אחרים ושתחוויתם להם, נכון? אם היה כתוב בתורה צו את בני ישראל ואמרת עליהם לעבוד אלוהים אחרים, זה משהו אחר, אבל לא ככה. כמו כן גם, הפסוק שהבאת הוא קטוע. כתוב, אסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לשם אלוהיך. אז היית כבר עם, אבל עכשיו אתה נהיית לשם אלוהיך. קנה אותך. נכון. אגב, השאלה היא על איזה יום אומר את זה משה. כשמשה אומר, היום הזה נהיית לעם.
אומרים 120 שנה שלו.
אז זאת אומרת, בכניסה לארץ ישראל. זאת אומרת, כל זמן שהקדוש ברוך הוא לא קיים את בריתו, אז אפשר להגיד שאנחנו גם כן לא כל כך מחויבים אליו. היום הזה נהיית לעם לשם אלוהיך, הוא הביא אותך לארץ ישראל. כן? למרות שחזל דרשו את זה על יום מתן תורה. כן? היום הזה נהיית לעם לשם אלוהיך במתן תורה. לפני כן היית עם, אבל לא לשם אלוהיך. עכשיו, אז למה חז"ל, אם הם מסבירים את זה על מתן תורה, איך הם מסבירים שזה נמצא בפרשת כי תבוא? בכניסה לארץ. כי בכניסה לארץ היה מתן תורה נוסף, כריתת ברית, בערבות מואב. בסדר? טוב, על כל פנים, נהיינו לעם, כן, לפחות המהר"ל, עם כל הקושיות שיש לנו ולכם, המהר"ל אומר, עם ישראל נהיה לעם ביציאת מצרים, לא התורה עשתה אותנו לעם. האמת היא שאם חושבים על זה קצת באופן הגיוני, זה אפילו אבסורדי לומר שהתורה עשתה אותנו לעם. מדוע? כי התורה ניתנה למישהו, אז יש מישהו שמקבל. יש מישהו שם כדי לקבל את התורה, אז מי זה המישהו הזה? יש כבר עם. כן.
יכול אולי שיותר יובן שאלוהים עושה את הטבע, הוא דואג לטבע, אנחנו בני אדם בשביל עקב זה שנבחרנו מתפללים להשם ואז הוא מחזיר לנו בטובה לטובתנו.
זה דברים יפים ששייכים ללימוד על התפילה, מה שאתה אומר. קשור לתפילה, קשור לתפילה, כן. לא, זה בסדר, זה בסדר, אתה בעניינים. טוב, הלאה. לפיכך, מצוות סוכה לצאת מביתו. עכשיו אנחנו חוזרים כנושא האסיפה. שזה ששכנו תחת ענני כבוד, שזה מה שאנחנו מזכירים בחג הסוכות, זה מין האספות. כלומר, יש בכלל בחג הסוכות, מה? חג האסיף. כן, זה גם אוסף את הדגן אל הבית, וגם אתה נאסף אל השם. הביטוי להאסף אל השם זה ביטוי של מוות. כן? זה לא הכי סימפטי. אבל זה בא לומר שכביכול יש איזה מין יחס של דבקות באלוהות שמהביל את העולם, מבטל את הערך של העולם. וזה הסיבה שבסוכות קוראים את ספר קהלת. כן, אחינו אשכנזים נוהגים לקרוא בסוכות את ספר קהלת, שמדגיש את הנקודה הזאת של הבל הבלים, הכל הבל וכו'. לעומת חג האביב, שבו האדם מרגיש דווקא שהוא רוצה לחיות. היום הזה ממש, אני אוהב את אלוהים, אני אוהב לחיות, אני, כן, אז תראה איך שאני הולך, קם בבוקר והולך, 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 והולך. לפיכך, מצוות סוכה, למה אני אומר זה? כי זה חשוב, אנשים חושבים לדון את היהדות תמיד מצד נקודה אחת שבה. למשל, אם אני אקח את תקופת ימי התשובה, חודש אלול, סליחות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, ואני רוצה מתוך מה שאני רואה לחשוב מהי היהדות. אז אני רואה כיוון שמואס בעולם. ואם אני מסתכל על היהדות מצד פסח ושבועות, אני רואה ביהדות משהו שאוהב את העולם. אז אם אני רוצה לדעת מהי היהדות, אני צריך לראות את המכלול. בסדר? אם לא, אז אני יכול לעוות את התמונה. לפיכך, מצוות סוכה, לצאת מביתו של אדם שהוא מקומו, לשבת בצל סוכה. תודה. כי צריך האדם להסתופפות, ולפיכך צריך לשב בסוכה. שהסוכה היא הסתופפות גם כן. והבן זה היטב, אמנם, אגב, הסתופפות זה גם מלשון סוף. יש איזה מין הגנה מפני החיים, מפני החוץ, ואם יש לי מישהו חתיכת מישהו, זה גם יועיל לי. אמנם, מה?
אני לא הבנתי למה בראש השנה, זה כאילו אדם לא רוצה את העולם.
ימים נוראים, בגלל שבימים נוראים אדם, נגיד, משתוקק, מתגעגע אל האלוהות. ברור? יש צום, אפילו נגיד, הפעולה המרכזית של יום הכיפורים זה שלא אוכלים. הרי העולם הזה זה לאכול. ושם אתה לא אוכל. אתה מתנהג 24 שעות כמלאך. אני מבקש יותר בריאות וכולי בשביל אחר כך. כן, אתה צודק אגב, תמיד אני מציין את זה, שהמטרה של צום יום הכיפורים זה הסעודה שבסוף הצום, נכון? כן, כי אפשר לחשוב כן, שהמטרה זה לצום, ודווקא יש מסעודת מצווה בסוף הצום. אבל גם, בכל זאת, הרי חג הסוכות, תודה רבה, יעבדו חמים, חג הסוכות הוא חג שבו אנחנו יוצאים מן הבית. הבית זה העולם הזה. אתה יוצא מהבית, אתה רוצה עולם הבא. נכון? סוף זה האחרית, האחרית, הביטול של המציאות, המוות, נכון? יש ממד בנפש שמתגעגע אל בית אביה, נכון? כתוב, גם הנפש לא תמלא, משל לבת מלך, שנישאה לכפרי, ואז הכפרי הזה הוא אדם טוב, היא בת מלכים, והכפרי אוהב אותה. אז הוא מביא לה, הוא כל כך אוהב אותה, שהוא מביא לה תפוחי אדמה ענקיים שהוא גידל. הנה, אשתי היקרה, הביא לך תפוחי אדמה. והוא אחר כך מביא לה כרובית גדולה שהוא גידל. והיא, כל פעם שהיא רואה את הטוב לב של הבחור הזה, היא בוכה. מדוע? כי היא מתגעגעת אל ארמון המלך. ברור? זאת אומרת, כך גם הנפש בעולם הזה, יש לה געגוע עליון. היא לא מסתדרת כל כך עם העולם הזה. ולכן יש נטייה שבא לידי ביטוי בדתות אחרות בעיקר, במיסטיקות השונות, לעזוב את העולם הזה. איזה מין שאיפה של התאפסות, של התעיינות וכדומה. בסדר? עכשיו, ביהדות הממד הזה גם קיים ביחס אל החטאים. כלומר, כשאדם חוטא, אז הוא אומר לעצמו, החיים לא שווים, חיים של חטא זה לא טוב. ולכן יש תקופה של תשובה. כדי לעזור לתשובה יש תקופה של האסיף. עכשיו, החיים זה לא רק תשובה, נכון? יש עוד דברים בחיים חוץ מלעשות תשובה, נכון? תהייתי? תמיד, יפה. אבל אתה מסכים, בחיים יש גם מסעודת שבת, שזה מאוד נחמד דווקא, אהבת החיים, מביאים ילדים לעולם, כל הדברים האלה, זה לא קשור כל כך לעזיבת העולם, אלא להפך, זה אופטימי, ובחרת בחיים. כן, אז צריך להבין שהממד הזה של עליית הנשמה שמתרחש, בימים נוראים בסוכות, זה ממד חד, שהוא רק חלק מן הכיוון. הוא בא לשם ריפוי ולא כמטרה. ראיתי?
טוב, זה לצד של החוטא, זה לצד של
ה... אבל הבסיס הוא אהבת החיים. זה אופטימי. כלומר, היהדות היא ביסודה אופטימית. היא אופטימית ביחס לעולם הזה.
אז אין ציפייה לעזוב אותה, אלא אני אשאר.
ודאי שאין ציפייה לעזוב את החיים. אני רק הסברתי שיש נטייה לנפש. הנפש יש לה יצר הרע משלה. כלומר, כמו שלגוף יש יצר הרע משלו, היצר הרע של הגוף זה התאוות, כך יש גם יצר הרע של הנשמה. יצר הרע של הנשמה זה הרוחניות היתרה. ספיריטואליזם. כן, הדברים האלה מסוכנים. או? אז אני אמרתי שביהדות, כיוון שהיהדות היא מאמינה במונותאיזם, אז היא מאמינה באחדות של שתי הנטיות כאחד. אז לכן יש זמן לזה, יש זמן לזה. מה לא ברור במה שאני אומר? מה אתה מסתכל עליי ככה כאילו שאמרתי משהו נורא?
אני יודע מה אני טוען במאכל של שבת. במציאות אני מרגיש ואני נהנה.
זה מאוד טוב.
אני רוצה הסבר על ההנאה של הנפש או של הנשמה.
כן, יש גם צד בחיים של צום, נכון? יש תענית, יש עילוי, יש זיכוך, יש דבר כזה, נכון? השאלה היא, מה משרת את מה? אז יש כאלה שיגידו לך, אני אוכל רק כדי שאני אוכל לצום. אבל היהדות אומרת שאנחנו צמים כדי שנוכל לאכול.
זה מחזיר אותנו לתשובה, לצד של החטא. אבל מהו הצד החיובי של הנפש, שהנשמה שהוא כל כך שואפת אליו? אפשר לתת לזה?
אני אסביר. לא, לא, אני אסביר לך. אני אסביר לך. כתוב בגמרא, במסכת עירובין, נוח לא לאדם שלא נברא. נכון? ככה החליטו. במחלוקת בית שמאי ובית הלל, בסוף החליטו, נוח לא לאדם שלא נברא. יש את השאלה, האם זה טוב לו שלא נברא? יש הבדל בין נוח לבין טוב, כן? הרי על הבריאה, כדי שכו אמר, וירא אלוהים, כי טוב. אז אתה לא יכול להגיד שזה רע. אלא מה? זה לא נוח. יותר נוח לישון במיטה, זה הרבה יותר נוח, מאשר לעשות ספורט. אבל מה יותר טוב? לעשות ספורט, נכון? או משל, למה הדבר דומה? לאדם שמאוד רוצה להתגייס לצנחנים, והוא עושה מאמצים, מרמה את הוועדה הרפואית, עושה מיליון דברים, כי הוא מאוד רוצה להגיע לצנחנים. מגיע הזמן לקפוץ מהמטוס, הוא מפחד, נכון? אז מה עושים? דוחפים אותו. מה זה אומר? זה אומר שאם כל הרצון לעשות את רצון השם, והנפש רוצה לעשות רצון השם, מצד הטבע שלה יש לה רתיעה מן העולם. ברור? אבל אתה מבין, זה רק... אתה מבין שיש זה בין הטבע? עכשיו, כשאתה שואל את הצנחן, למה עשית כל כך הרבה מאמצים אם אתה עכשיו מפחד? הוא אומר, אני מפחד כי זה הטבע שלי. אבל אני רוצה לקפוץ. מובן? אתה מבין את ההבדל בין הרצון לבין הטבע? אוריאל, מדברים איתך. לא, זהו, כן, אני רואה שאני מדבר ואתה עושה... אז אני מנסה להסביר.
אני מצפה להסביר רציונלי מהדבר האזוטרי.
אני אסביר לך. לא, לא, אני אסביר לך, אבל... תנסה קצת להעלות על הגל שלי, אולי זה יעזור. אני מסביר שיש הבחנה בין הטבע לבין הרצון. למשל, אני מאוד רוצה להישאר במיטה. מאוד נחמד, יש שם שמיכה, זה מאוד מאוד טוב. זה, מי אומר לי את זה? הטבע. הטבע אומר לי שמאוד טוב להישאר במיטה. השכל אומר לי, תשמע, זה לא בריא להישאר במיטה, אתה צריך לקום. הרצון אומר, אתה חייב להתפלל. אז אני יוצא מהמיטה. האם אני אגיד שבגלל זה לא הייתה לי נטייה להישאר תחת השמיכה? יש לי נטייה כזאת. הנטייה הזאת היא לא הכל, היא חלק ממני. בסדר? לכן כשאני מחליט לקום מהמיטה, זה לא מתוך התעלמות מן הנטייה שלי להישאר תחת השמיכה, אלא זה מתוך הידיעה הזאת ואף על פי כן. אתה מבין אותי? כן או לא? רגע, רגע. השלב הזה אתה מבין?
אני מבין שיש מאבק.
יש מאבק. הבנת שיש מאבק בין שתי נטיות ושהתוצאה הסופית היא המכלול. בסדר, עכשיו. יש בתוך הנפש, יש נטייה טבעית. כמו שהגוף רוצה להישאר במיטה, הנשמה רוצה לעלות למעלה. לכן לנשמה יש יצר הרע כזה של רוחניות יתרה. והיא מחפשת הצדקות לנטייה הזאת. חלק מן הצדקות זה החטא. כלומר, הנה אתה רואה, כשאני הייתי בעולם הזה, זה הביא אותי לחטאים. עדיף לחזור לבית אבא. ברור? הנטייה הזאת, אנחנו משתמשים בה. נותנים לה לגיטימציה בימי התשובה. היא עוזרת לתקן את החטאים. עד כאן מובן? אבל היא לא הכל. היא רק חלק מן המערך. בדיוק כמו שהצנחן, זה שהוא לא רוצה לקפוץ, זה רק חלק מן התפקוד שלו. כי בסופו של דבר הוא כן רוצה לקפוץ למטה. אז כמו כן גם, יש מטרה לחיים המתוקנים אחרי תיקון החטאים, יש מטרה לחיות את החיים הטובים, שזה סעודת שבת. אתה איתי? יוצא לפי זה שנשאלת תמיד השאלה, מה משמשת מה ביהדות? האם הנטייה הספיריטואליסטית היא משמשת את הנטייה המטריאליסטית או להפך? התשובה היא שהנטייה הספיריטואליסטית איננה מטרה. המטרה היא העולם הזה. את כאן מובן? עכשיו אתה מבין אותי? עכשיו בשביל זה יש חג הפסח וחג הסוכות. זה הסיבה שיש המערך הזה. עכשיו, מה שאני הזהרתי מפניו, זה שאדם ייקח רק את חגי תשרי, ויחליט דרך זה לשפוט מהי היהדות. היה גוי אחד, קראו לו רודולף אוטו. הוא כתב ספר בשם הקודש. הוא חקר את החוויה הדתית. אז הוא התעניין מאוד, ביקר בכנסיות, מסגדים, בתי כנסת, רצה לדעת מה זה החוויה הדתית, רצה לכתוב על זה דוקטורט, משהו. אז הוא הגיע לבית כנסת יהודי, וראה כל נדרי, ביום הכיפורים. במיוחד באווירה המיוחדת שיש למנגינה אשכנזית של כל נדרי, שזה חרדה גדולה, כן? ואז הוא הגיע למסקנה, החרדה הזאת זה החוויה הדתית. יש רק בעיה אחת, כל נדרי זה בא בשנה. יש אפילו מחלוקת אם צריך לעשות כל נדרי או לא, יש אפילו ראשונים שאמרו שאסור להגיד כל נדרי. אז אתה לקחת דבר אחד והפכת אותו לכל, זה הטעות. עכשיו יש יהודים שחיים כל החיים שלהם באווירה של כל נדרי. זה בעיה, כן? מה אתה אומר?
סליחה, כן. אם הם יודעים לנתן בדרך הטובה ביער של החיים, אבל אדם שלא מצליח להתעלות מעבר
יפה.
מדרש הוא בבעיה.
אתה, אני, את יודע מה? אני דווקא בצד שלך. מקבל. עכשיו, יש זמנים של תשובה. מעניין, מה הם הזמנים של תשובה? אם אנחנו מסתכלים בספרות הרבנית, זמני התשובה הם תמיד בסופים. בסוף היום, קריאת שמע על המיטה, זמן לעשות תשובה. סוף השבוע, בערב שבת, נוהגים לעשות תשובה. יש יום כיפור קטן בסוף החודש, ויש חודש אלול בסוף השנה. כלומר, יומי, שבועי, חודשי, שנתי, זה תמיד בסופים. למה זה בסופים? כי אם זה באמצע החיים, אז אי אפשר לחיות. ברור? תבין אותי? כן או לא?
אני מבין, אבל זה לא...
אבל מה לא? תסביר, אני רואה שאתה כאילו מתנגד למשהו שאני אומר, כי אתה מקשיב רק לחצי. מה הבעיה?
אני זוכר, הרב שאי שאומר, שחזר בתשובה, זה גם נתון לחילונים.
מה זה קשור לעניין?
זאת אומרת, שזה דבר שצריך להיות תמידי, לא
חד פעמי. האם התשובה זה דבר... לא, לא, זה אני ממש לא מסכים איתך. התשובה זה לא יכול להיות דבר תמידי. כי אם זה יהיה דבר תמידי, המסקנה תהיה בודיסטית. אם אנחנו כל הזמן נעסוק בתשובה, אנחנו כל הזמן נשוב אל האלוהות, ולא נבנה את העולם. רגע, תנו לי... רגע, יש פה בן אדם שיש לו, הוא רוצה באמת להבין, אז תנו לי לדבר איתו, אל תערבו לי. כן, בבקשה. בסדר. אם אני אומר לך, תשמע, צריך, יש מצוות אכילה בערב יום הכיפורים, יש מצוות צום ביום הכיפורים. האם אפשר לעשות את שני הדברים ביחד? לא, זהו. זאת אומרת, אף על פי שהתשובה היא מרכיב חשוב של החיים, אבל היא לא הכל בחיים. אתה מסכים איתי? לכן, מה שאמרת לפני כן, ששמעת ממני שצריך לעשות כל הזמן תשובה, התשובה היא שזה לא נכון. גם התשובה שלו מצד אחת, גם התשובה של הגעגוע המתמיד של הנשמה, לפעמים צריך להשתיק את זה. כי אם אנחנו כל הזמן נהיה במודעות הזאת של הצורך של הדבקות באלוהים, אנחנו לא נוכל לבנות את העולם. אתה איתי? אצלך, כן, כן, בבקשה, בבקשה. אלא אם כן אתה רואה בבניין העולם שליחות. אבל אז השליחות הזאת היא לא שליחות של תשובה, היא שליחות של בניין. בסדר, אז התשובה. ממטה למעלה היא מרכיב אחד, והבניין ממעלה למטה מרכיב שני. מה כל כך מסובך במה שאני אומר?
שום דבר לא מסובך? זאת אומרת שזה עובד ביחד, שלא רק בסוף
הזמנים? לא, זה תמיד בסופים, זה בדיוק מה שאני אומר. אם זה כל הזמן, אתה לא יכול לעשות שתי פעולות סותרות בו זמנית. למשל, אם אתה תיקח את שתי הידיים שלך, יש לך ידיים טובות, נכון? ואתה תעשה ככה, ותנסה למשוך לשני הכיוונים, לא ילך. נכון? אתה תישאר תקוע. לכן אתה חייב לבנות את החיים באופן כזה שיש זמן לדבר מסוים, זמן דבר אחר. למשל, כמו שלהתפלל זה חשוב וללמוד תורה זה חשוב, אבל אי אפשר ללמוד בזמן התפילה ואי אפשר להתפלל בזמן הלימוד. אמת? נכון. לכן חלוקת הזמנים היא משמעותית, ולכן היה צריך לסדר את הזמנים של התשובה. והזמנים של התשובה הם תמיד בסופים. מה קורה בסוף? נאספים אל המקור. או? אבל אדם לא יושב בסוכה בפסח או בשבועות. אדם יושב בסוכה בסוכות. הייתי?
תחנון זה תשובה?
מה?
תחנון זה כמי תשובה?
תחנון זה תחנון, זה לא תשובה.
יש בו גם תשובה.
איפה ראית תשובה בתחנון?
יש, כי הוא כאילו אתה חושב שעל חתך הביע הביתי.
זה לא תחנון, מה שאמרת עכשיו.
בסדר.
בסדר, מה שאמרת עכשיו זה לא תחנון.
בסדר, אתה אנה ואחול.
אנה זה לא תחנון.
בסדר.
זה וידוי.
וידוי, בסדר.
אתה שואל אם וידוי זה תשובה, התשובה היא שכן. נכון.
יפה. עובדים עובדו, עושים את זה שלוש פעמים ביום.
עושים את זה שלוש פעמים ביום. כלומר, אתה אומר וידוי גם בערבית, לפי דבריך.
לא, בשביל
17 על המיטה. בקריאת שמע על המיטה. יפה, זה נכון. ושים לב שהוידוי נעשה בסוף.
בסדר, אבל...
הוא נעשה בסוף... לא, 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 תקשיב. זה מאוד מעניין. הוידוי נעשה בסוף. לא, לא, הוא גם בסוף העמידה. כלומר, גמרת להתפלל, ואז כדי לחזור לעולם הזה, אתה צריך, כדי שהקליפות לא יאחזו בך, לעשות איזשהו וידוי.
אני הבנתי ממך, כי אתה לא ייקח את עצמו כל מה בתשובה.
נכון, 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 נכון. זה בדיוק כמו שאני אמרתי.
אבל אתה רואה בכל מקרה, במהלך חיים הבא, אתה כן נוגע בזה.
נוגע, נוגע. נכון, נכון, נוגע. אז מה, נוגע זה לא... עכשיו, לא יודע, כל הזמן מופיעה שאלה, ומיד היא נמחקת, אני לא יודע למה. יש איזו בעיה אולי במסך, לא יודע. מאוד מוזר מה שקורה פה. טוב, ובכן, קהל קדוש, אני מציע, מתוך הדברים המעמיקים האלה שהתבררו כעת, שנמשיך בדברי המהר"ל. מה דעתכם? זה מה קורה פה, זה... טוב, יהי רצון שתצליחו להתגבר על הבעיה הטכנית. אני כאן בעמוד קופה עם זין, כן? ולפיכך צריך לשב בסוכה, שהסוכה היא הסתופפות גם כן, והבן זה היטב. אמנם מה שתמצא בחג השבועות, מה שלא תמצא בשני החגים, ששני החגים הוקבע להם זמן בחודש, אך חג השבועות לא הוקבע לו זמן, לא הוקבע לו יום בחודש. רק הכתוב תלאו בחג המצות לספור 50 יום. כן, זה מאוד מוזר. אם אני שואל, מתי זה חג הפסח? יש תשובה. 15 בניסן, זה חג המצות. מתי חג הסוכות? 15 בתשרי. הכל ברור. מה עם שבועות? 50 יום אחרי. רגע, אתה לא יכול להגיד לי תאריך כמה בסיוון? אפילו, לפי ההלכה, זה לא חייב לצאת בוו בסיוון. כלומר, זה שאצלנו זה תמיד יוצא בוו בסיוון, זה בגלל שאנחנו תמיד עושים ניסן מלא ויער חסר. אבל אם נעשה ניסן חסר וגם יר חסר, אז שבועות יצא בה בסיוון. ואם נעשה את שני מלאים, אז שבועות יצא בזין בסיוון. כך שאין תאריך בחודש לחג השבועות. מעניין. לפעמים בה, לפעמים בוו, לפעמים בזין. בלוח שלנו זה תמיד יוצא בוו, אבל לא הכרחי. אז למה זה כך? כן? דבר זה הוא, כי חג השבועות וחג המצות מתייחסים זה לזה, שייכים לזה לזה. מה? לא, לא. זה לא מה שהוא כותב. כן, כן, ודאי, כן. חג השבועות וחג המצות יחסים זה לזה. זאת אומרת, בעצם חג השבועות איננו חג בפני עצמו. הוא היום השמיני של פסח. איך אני יודע שיש 8 ימים לפסח? כ-8 ימים לסוכות. אז אם יש 8 ימים לסוכות, וסוכות זה זכר ליציאת מצרים, חייב להיות גם 8 ימים לפסח. אבל יש רק 7. בסדר, אז השמיני נדחה. אבל בסופו של דבר הוא ההשלמה של חג הפסח. מובן? כי כבר אמרנו לך, כי חג המצות הוא התחלת הוויה, והוא דומה לימי בראשית. ותכלית שלמות הוויה הוא בתורה, כי התורה השלמת הנמצאים. שכן דרשו ז"ל במסכת עבודה זרה בפרק כמה, ג' עמוד א', הוסיף ה' בשישי, לומר יום השישי, מלמד שכל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד 6 בסיוון, אם יקבלו התורה מוטב, אם לב יחזור העולם לתוהו ובוהו. אם כן, בלי התורה אין השלמה של מעשה בראשית. ולכן, מאחר ופסח זה הראשית של ההוויה, יש הכרח לקשור את חג השבועות אליו. כן.
סוכות, אנחנו שבעה, ולמדנו ששמיני עצרת זה חג בפני עצמו.
אמת.
אנחנו רוצים כאילו לחזור אותו לסוכות.
נכון. תראה, מה שאתה אומר, זה הגמרא בעצמה אומרת, שמצד אחד שמיני עצרת הוא מועד בפני עצמו, מצד שני הוא יום שמיני של חג. נכון? והתורה בעצמה, היא ניסחה את הדברים בשני הכיוונים. אז אם אתה רוצה, חג הסוכות יש לו 7 ימים, אתה רוצה יש לו 8. תחליט, איך שאתה רוצה. כן, זה מה שאמרו, שהוא רגל לפני עצמו, לעניין פזר קשב וכו', לא לכל דבר. פירוש, כי תכלית שלמות העולם בתורה, ואם אין תורה אין כאן שלמות. ולפיכך, אם לא יקבלו ישראל התורה, יחזור העולם לטוב עבור. מזה הטעם תולך חג השבועות בחג המצות. כי בחג המצות יסיעו ישראל ממצרים. וזהו הוויה חדשה של ישראל. ותכלית הוויה הזאת לא נשלמה רק בקבלת התורה. שאז הוויה שלמה ולא קודם. וכן, הקציר נתלה באביב. שידוע שאחר זמן של האביב הוא הקציר. והאביב מביא הקציר. ואין לו זמן מיוחד. כלומר, לפי האביב, כך נקבע הקציר. ולא כן האסיף, שאינו תולה בקציר ולא באביב, אלא כאשר מתחילים ימי גשמים. מתחיל הגשם, אז אתה נאסף. אתה לוקח את התבוע למחסנים כדי שלא תירטב. אתה נכנס הביתה כדי לא להירטב. זאת אומרת, הגשם שבא בסוף הוא הקובע את זמן האסיף, לא האביב. מובן? ועוד יתבאר טעם לזה. עד כאן ברור?
כן.
טוב, אין שאלות. אז נמשיך. והספירה, אתם פחדים לשאול שאלות? כי זה ייכנס לדיון מעמיק. אולי, לא יודע. בעיה שלכם, אני לא יכול לגנן עד כדי לעודד שאלות וכו'. טוב, והספירה היא מיום 16 של ניסן. למה לא מ-15? כי ב-15 בניסן הוא חג המצות, על שם האביב, וב-16 הוא זמן התחלת קציר שעורים, עד קציר חיטים שהוא בחג השבועות. ולפיכך ב-16 הוא הבאת העומר מן השעורים, ובחג השבועות שתי הלחם מן החיטים. עד כאן ברור. אגב, בתורה עצמה לא בדיוק ברור מתי זה מתחיל. כתוב, וספרתם לכם, ממחורת השבת. זה מה שכתוב בפרשת אמור. אבל בספר דברים, בפרשת ראה כתוב, 7 שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה, תחל לספור 7 שבועות. מאחל חרמש בקמה. זאת אומרת, שאתה סופר את ה-50 יום, מהרגע שבו אתה מתחיל לקצור. מאחל חרמש בקמה. אבל מתי אתה תתחיל לקצור? בספר דברים לא כתוב מתי. אומר רבי יהודה הלוי, אתה מתחיל מתי שאתה רוצה. ולפי זה אתה תחליט מתי חג השבועות. ומתי אתה רוצה? חכמים רצו שזה יהיה מהיום השני של פסח, אז זה מתחיל משם. כן, זה כאילו שיש דבר שהוא מן יסודו בתורה שבכתב, אבל נמסר לחכמים. כיצד לקובו. יש הרבה דברים כאלה.
רציתי סליחה להוסיף, זה נכון מתי שאתה רוצה, אבל אני חוטף בהתאם להבשלת הפרי.
כן, אמת, אבל השאלה היא, גם הבשלת הפרי, יש בזה, אפשר לעשות כל מיני החלטות. כי גם הפרי בגליל התחיל בזמן אחר מאשר בעמק ובשרון ובנגב וכו'. אז מי המחליט? לא אתה ואני, בדין, בדין. כלומר, איזו סמכות כלל ישראלית היא הקובעת. כן, בבקשה.
באמת, כמו שזה היום שמתחילים לקצוע, יש גם אקלימים שונים שמצדם, פה זה בשל ופה זה לא...
נכון, נכון. אז הייתה צריכה להיות איזו החלטה פורמלית, והלכו לפי האקלים הממוצע של ארץ ישראל. ברור, אתה לא יכול.
רוב גידולי החיטה, למשל, בעצם, בזור הנגב.
רוב גידול... אז יכול להיות שהלכו לפי הדרום, לא יודע. כן, אגב, אני לא יודע מה היה בימי הבית, כן, היו קוצרים הרי את העומר, עכשיו מדובר על שעורה, היו קוצרים את העומר ליד ירושלים. בדרך כלל, חוץ ממקרים מיוחדים, אבל בדרך כלל היו קוצרים ביד ירושלים. ברור שצריך, לכן אמרתי, צריך איזו החלטה פורמלית, אתה לא יכול שכל אחד יהיו לו שבועות מתי שהוא רוצה, במיוחד שעבודת הקורבנות תלויה בזה. וזה, יש מקדש אחד. כן, מה אתה רוצה?
אולי שני הפנים האלה, שבאחד הוא התאריך היותר מקובל, והשני הוא קצת מצילנו, מצל המדרד, לפחות מה שאומר זה יהודה הלוי, רבי יהודה הלוי, אבל יש בזה אולי משהו של בעצם מצד המדרד יש תאריך קבוע, וזה מתן תורה.
גם מתן תורה, אתה לא יודע מתי זה היה גם.
מצד הבורא לכאורה יש מתן תורה, שהוא תאריך מסוים שהוא 50 יום, שאתה יכול לספור אותם בעצם מתזיין. ובזה אנחנו סיימנו את התאריך המדויק. מצד הנברא יש כבר עבודה, מתי אני מקבל את זה, מה שאומר זאת יהודה הלוי, בעצם זה יכול להיות לפי העבודה.
כלומר, אתה אומר שיש שותפות של האדם והבורא.
כן, אבל אז יש פה גם...
זה הגמרא שאומרת שכולם מסכימים שבשבועות בעינן נמי לכם.
כן, לכם.
נכון. כן, בבקשה.
אני חושב שחייבים כולם פה לדעת שעד לפני 50 שנה, פלוס מינוס, המזג אוויר היה מאוד עקבי. אנחנו הולכים לקראת תקופה מאוד מאוד מעניינת שיתחלוף.
אתה אומר שהיום אין כבר יציבות של האקלים.
יש התערבות נוראית של קדוש ברוך הוא במעשינו,
לך תדע, זה היה לפני שנים רבות, לפני כמה שנים אמרו שאנחנו הולכים לתחת תקופה של מדבור, שהארץ חוזרת להיות מדבר וכו' וכו'. שנה אחרי שאמרו את זה, הייתה השנה הגשומה, מהגשומות ביותר שהיו, בגלל התפרצות הרגעש שם באזור אינדונזיה. כן, אז זאת אומרת איך אומרים ביידיש, כן, האדם מתכנן, אבל אלוהים צוחק, נכון? איך זה קרה? משהו, לא זוכר, משהו, כן, אונגוט. משהו כזה, כן, בדיוק, משהו. אתם לא יודעים יידיש? ואלו שלושה מועדים. עכשיו נחזור לעניין. ואלו מועדים נקראים זמני שמחה. כן, ושמחת בחגיך, לפי ההלכה זה נאמר על שלושת המועדים. יש מצוות שמחה בפסח, בשבועות ובסוכות. אין מצוות שמחה בראש השנה ויום הכיפורים. אין מצווה כזאת. אבל יש מצוות ושמחת בחגיך לגבי שלושה רגלים. אז בפשט של התורה זה מודגש בסוכות. והיית אך שמח, כן? הוסיפו שם עוד. אבל מצד ההלכה, ההלכה משווה את כולם. היה שמחה יתרה, כן, שמחת בית השואבה. שמחה יתרה. אבל מעיקר הדין, יש מצווה לשמוח בכל החגים, והגאון מבין לאמר שהמצווה הקשה ביותר בתורה זה להיות שמח 8 ימים רצופים. מה שמסגיר את מוצאו הליטאי. ואלו שלושה מועדים נקראים זמני שמחה. כי כל הוויה גורם שמחה, וכל הפסד גורם צער. כי דכתיב, ישמח השם במעשיו. והפך זה, והתעצב אל ליבו. כן, בפסוק לא כתוב בהתעצב השם, כתוב בהתעצב אל ליבו. על מה זה נאמר? על בריאת האדם. כתוב שהוא מתעצב על בריאת, על זה שהוא ברא את האדם? מה? כן, כתוב בספר בראשית, זה אני מסכים, אבל אתה אומר שמה שכתוב ההתעצב אל ליבו זה על זה שהוא ברא את האדם?
לא,
על המבול, הפוך, כן? לא כמו שאמרת. כן, והתעצב אל ליבו שהקדוש ברוך הוא היה בצער על זה שהוא מפסיד את עולמו. לכך השמחה הוא באלו הזמנים שכולם הוויית העולם, שבכל רגל ורגל יש דבר הוויה בעולם. בפסח הוא הוויית האביב, ובשבועות הוא הקציר, ובחג האסיף, אסיפתה הוא גם כן תיקון התבואה, מביא אותה לבית שלא יהיה הפסד לה. אז גם פה יש הוויה חדשה, לכך ראוי שיהיה בהם שמחה, כי הזמן שהוא להוויה נקרא זמן של שמחה. אז זה מצד החקלאות. וכאשר עוד תבין, תדע, כי המועדים הם בחודש ניסן ובחודש תשרי. וזה, כי שני אלו הזמנים שהם חודש ניסן ותשרי, הוא זמן ממוצע. מבחינה אקלימית, כן? זה, איך אומרים? זה עונות מעבר. אז האקלים של האביב ושל הסתיו, זה אקלים דומה, מזג אוויר דומה. זמן שווה, שהרי היום והלילה שווים. הקרירות והחמימות בשווה. כן, הרי זה גם הזמן שבו היממה, זה היום בתוך היממה הוא של 12 שעות והלילה של 12 שעות. ואין זמן הזה יוצא לשום קצה מן הקצוות. נכון? ה-21 בספטמבר וה-21 במרס או במרץ. זה הזמנים שבהם יש שוויון. ובשביל שאין הזמן יוצא לשום קצה, ראוי שיהיה מוכן לקבלת הקדושה ביותר. מעניין, אם כן, שוב חוזר להגדרה של הקדושה. מה שדיברנו קצת לפני כן, שדיברנו על התשובה והחיים. שהקדושה לא נמצאת בקצה. אלא הקדושה נמצאת באמצע. כן? ברגע שיש קצה, זה הפרה של האחדות. כן? רק רוחניות או רק חומריות. זה הפרה של האחדות, ואז אין קדושה שם. אבל זמן אשר הוא יוצא לקצה מן הקצוות, אינו מיוחד לקדושה האלוהית, אבל הוא מוכן להיות ההפך הקדושה. כמו 9 באב ו10 בטבת, שאלו החודשים מיוחדים להתנגד לקדושה האלוהית. כן, 9 באב חם מאוד. 10 בטבת קר מאוד. זה לא הזמן של הקדושה. כי כבר אמרנו לך פעמים הרבה, כי הזמן והגשם, גשם פה אין הכוונה במובן של מטר, אלא גשם במובן של חומריות, כן, גשמיות. משתתפים בכל דבר. וכמו שהתפשטות הגשם הוא מורה על הגשמות, והאמצעי מורה על הקדושה, וכך הוא בוודאי בזמן, כי הזמן שהוא בשיווי דיינו, בניסן ובתשרה, הוא מיוחד להיות בהם זמן קדוש. והיוצא מן השיווי, הפך זה. אז מה תגיד, באים חג השבועות? זה כבר לא באמצע. אמנם שבועות, אשר אינו בזמן שווה, היה זה קושיה, אילו היה לזמן שבועות יום קבוע בחודש. אבל אין לחג השבועות יום קבוע, רק תלה כתוב אותו בפסח. כאילו חג הזה קדושתו תלה בעילוי ובמספר הימים, ולא שהוא יוצא לקצה הזמן. כלומר, אם היה תאריך בתורה לחג השבועות, היינו אומרים, איך יכול להיות שנקבע תאריך של קדושה בזמן שאיננו ממוזג? אבל באמת אומר לך, לא נקבע שום תאריך. זה רק תלוי בחג הפסח, אז זה בסדר. נכון, ממש מתאים לרעיון הזה. שאם כן, היה קשיה, שראוי לכל זמן קדוש, שלא יהיה רק בזמן השווה. אבל חג השבועות, קדושתו שהימים מתעלים עד 50, כי בפסח קנו ישראל מעלתם בעצמם, היא הבעלה האלוהית שנקראת מצה, כמו שהדבר למעלה בפרק מ"א אצל רבי פנחס בן יאיר, שזה המצה מורה על עילוי הטבע. אתם זוכרים שרבי פנחס בן יאיר הלך לאפות מצות, כן? לא, כלומר, הוא הלך בעצם לפדות שבועים. אבל הלך איתו יהודי שבא לטחון קמח למצות. אז הוא מסביר את זה שם המהר"ל, שהוא הולך לטחון קמח למצות, זה העילוי שלו מעל הטבע, זה מעל העילוי. בפרק ממאלף, כן, מה?
לא יודע אם זה קשור לגמרי, אבל אולי קצת בסוגיית רבי אליעזר ורבי יהושע, בעניין של כולה על השם, כולה לכם, או חצי על השם, חצי על ה...
כן, אז מה?
חצי על השם, אז גם כן, יש פה את העניין של הקצוות,
כן.
לבטל בגשמיות לגמרי.
נכון, נכון. ולפיכך ציווה, לכן הלכה כרבי יהושע. ולפיכך ציווה באכילת מצה ולהרחיק החמץ. ובחג השבועות קנו המעלה הנבדלת השכלית בחודש זיו, שהוא מוכן לקבל אור התורה. לכך היה ביום ה-50 כדי שיהיה מספר 7 שבועות, ויום ה-50 הוא עוד שבת לשבתות. יש לך 7 שבועות, 7 שבתות, ואז יש יום ה-50, שהוא שבת לשבתות. וזהו קודש קודשים, כי 7 ימים יש בהם שבת. וכאשר ימנה 7 פעמים 7, ואחר כך יום ה-50. הנה יום ה-50 הוא שבת לשבתות, והוא קודש קודשים. הגמרא אומרת שכולי עלמא לא פליגי שבשבת ניתנה תורה. כן, שהוא שבת לשבתות, ואז קנו ישראל מעלת התורה, מעלת השכל. השנה זה יוצא 8. אף אחד לא אומר שלדורות שבועות צריך לחול בשבת. אנחנו אומרים, באותו יום שניתנה התורה, אז זה היה גם ביום שבת. אגב, זה גם לא היה בשבועות, אלא זה היה יום אחד אחר כך, יש איזה קושיה, כן, מדוע אנחנו חוגגים יום לפני. נמצא כי חג השבועות אינו נמנע להיות בחודש השלישי, שאז היה יוצא החג הזה חוץ לשיווי הזמן, אבל הוא נמנע למספר ימי העילוי, שהיום של חג השבועות בא אחר עילוי הימים ביום החמישים, ואין העילוי במה שהוא עילוי יוצא מן שיווי הזמן כלל, עד רבה, הימים האלו עד יום חמישים מתעלות. ואין כאן יציאה מתייחסת אל הגשם, שיש לו יציאת הרוחק לצד אחד, לכך חג השבועות הוא יותר במעלה ובעילוי, שקדושת יום זה שקנו ישראל מעלת השכל. והתבהר לך כי בפסח יש להם שלמות אלוהי נבדל, ולפיכך אסור בחמץ ושעור. ובחג השבועות קנו מעלת השכל שהיא התורה, וכמו שקנו ישראל מעלת השכל בחג השבועות, קנו עוד מעלה עליונה בחג הסוכות, הוא רוח הקודש, השורה עליהם. ולכך היו ענני כבוד עליהם, שהשכינה חופף עליהם, וכל מקום שהשכינה נמצאת, שם ענני כבוד. כמובן בכתוב, וזהו אומרם, למה נקרא שמחת בית השואבה, שהיה בחג הסוכות, שמשם היו שואבים רוח הקודש. ואלו שלושה דברים, הם נרמזים בארון, שהארון של עץ, והוא זהב טהור מבית ומבחוץ, ואין הזהב מחובר בעץ. רמז על הנפש האלוהית הנבדלת מן הגוף, והוא זהב טהור, כמו שאמרו, נשמה שתביא תורה, ובו מונחים הלוחות שהיא התורה, ועל הארון הקרובים למקבלים כבוד השכינה. וכנגד אלו שלושה דברים, הם מועדי השם המקודשים. עד כאן להיום. כן. שכל הכוונה, זה לא אינטלקט. אצל המהר"ל, שכל זה מעלת הנשמה. מעלת הנשמה. מה? לא, זה אחת משלושת המעלות של השכל. יש שכל של יציאת מצרים, יש מעלה של יציאת מצרים מעל הטבע, יש מעלת התורה ויש מעלת רוח הקודש.